שלום פרופסור גליה רהב.
שלום שלום.
מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בשיבה, אחת הנשים שעמדו בחזית המאבק בקורונה. קודם כל, איך את ברמה האישית מסכמת את השנה הזו עבורך?
אוי, שנה, איך אני אגיד, אני חושבת משוגעת, זה הכי נכון. שנה שמראה לנו כמה אנחנו, כאילו אפס הבן אדם, באמת, מצד אחד, כי פתאום הגיעה לנו מחלה חדשה, לא יודעים עליה הרבה, לומדים כל הזמן, לא יודעים איך לטפל, לומדים כל הזמן. באמת, שנה מאוד מטעטעת ומאוד, כאילו, קשה מבחינתי, בתור רופאה שתמיד אני, כאילו, יודעת מה לעשות, תמיד. פתרונות, ופתאום אתה עומד וכאילו, עושה טעויות ומתקן אותם, ולומד שאתה באמת, לא יודע הרבה, זה קשה, זה קשה לרופא לעמוד במקום הזה.
זו הפעם הראשונה שאת חווה חוויה כזו?
כן, בהחלט. בהחלט, זה גם כמויות. וגם האמת שאני, תראה, זה נכון, שנגיד את כל הקטע עם ההסברה והתקשורת, והקשר עם הקהל, לנסות להסביר שיש כזאת מחלה, וכאילו, אתה נמצא כל כך עמוק שם, וכל כך חווה את זה, ויודע ורואה מה קורה, ומבין שמה שהולך להיות, זה מה שיש לנו עכשיו, כן? כאלה כמויות של חולים, וכאלה כמויות של הדבקות, וכאילו, אתה צריך לשכנע, ולא מאמינים לך. לא כולם, כן? אבל
מי זה לא מאמינים? הציבור או המערכת, הפוליטיקאים, מקבלי ההחלטות? מי זה לא מאמינים?
את יודעת, אני חושבת שזה מתחלק זה מכל השכבות, כן? בוא נגיד שאם נלך מהראש למטה, אז כן, פוליטיקאים, כאילו אתה ממליץ דברים ושמים פס על ההמלצות שלך. כאילו, שמים הרבה פעמים פס על מערכת הבריאות, שבכל זאת, בוא נגיד, היא המומחית.
גם בתוך המשבר הרגשת ששמים עליכם פס?
כן, כאילו, מקבלים כל מיני, עושים כל מיני שיקולים, אולי שומעים אותנו, אבל בסוף לא, בכלל לא מיישמים את זה.
וואו, זה כל כך מתסכל.
זה נורא מתסכל, נורא. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל במשך, כאילו, בהתחלה הכל היה פוצים אותי, אבל לקראת בהמשך, אני הייתי מאוד מתוסכלת וכועסת. כאילו, אני אמרתי לעצמי, יאללה, גליה, תפסיקי, הייתי כועס, כעסתי. מרוב תסכול שבאמת אני צריכה להסביר לישראל שכן, מדובר כאן במחלה מסוכנת, כן, יש תמותה, כן, יש הדבקה מסוכנת. זה לא שפעת, כל הקטע הזה של להגיד שזה לא שפעת, הרי זה באמת היה מגוחך. אז כל הקטע הזה, שוב, הסברה בממשלה, הסברה, קולגות שלי, זה גם נורא מתסכל, היו לנו, אני גם לא זוכרת אף פעם שהיה לנו, בתחום הרפואה, תראי, זה נכון, זה לא, תמיד אני אומרת שרפואה זה לא מתמטיקה, זה לא שחור בלבן, ויש גישות, ויש באמת, כל מיני גישות שונות ודעות שונות, וזה בסדר, זה מצוין, זה מפרה. אבל, כאילו, חלק מהדעות זה גם דברים שקשה להתווכח עליהם. וזה מסוכן. זה באמת מסוכן, כי לוקחים כאן אחריות על דברים שהם נורא מהותיים. כל הקטע שהיה לנו עם, אני יודעת, הייתי לפני שבועיים, אני חושבת, זה היה בכנסת, והיה שם באמת כל כך, כאילו אני אמרתי, אני לבד מול איזה שלושה מדענים שמשוכנעים שצריך לא לעשות כלום בערך. זה קשה, זה קשה, וגם ברמה של הקהל.
היחס של הקהל, כן.
תראי, נורא קל לקהל לאהוב במרכאות את מי שנותן לו מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אני בטוחה שהדעות שלי היו הרבה יותר פופולריות, אם הייתי אומרת לכולם, תקשיבו, שטויות, אתם יכולים ליהנות, אתם יכולים לא ללכת עם מסכות, אתם יכולים לעשות חג עם כולם ביחד. זה ברור שזה יותר פופולרי ונחמד. אבל יש לך אחריות אתה מרגיש אחריות אדירה על הכתפיים שלך.
ואף לא okay. מקשיבים לך. זה נשמע לי כמעט סיזיפי הדבר הזה. אני רוצה רגע להתמקד בך עוד יותר ברשותך. הנה, השנה את מדליקה מסועה. ביום הזיכרון וביום העצמאות, ופתאום את גם הופכת להיות מין דמות מאוד מאוד מוכרת בכל בית וכל סלון. אתם הרופאים שעושים את מלאכתכם נאמנה במשך כל השנים, פתאום הפכתם להיות מין כוכבי תקשורת כאלה, ואנשים מאוד מאוד מרכזיים בציבוריות הישראלית. איך את חשה עם עם הפרסום הזה, עם העובדה שפתאום ככה את מגיעה למרכז הבמה?
תראי, אז בוא נגיד ככה, קודם כל אני לא באמת נורא מרגישה את זה, כי אני נמצאת בבית חולים מהבוקר עד הלילה. או עכשיו אני קצת פה ושם משנה בהתחלה, בכלל לא, וכנראה שבקרוב אני גם.
לא ישנת?
אבל, אז אני כל היום בבית חולים, באמת, ואנחנו גם ב... זה לא סתם, הנה, עכשיו בדיוק את תופסת אותי, אז יש לנו עכשיו בצוות של בית חולים כל כך הרבה נדבקים, כל כך הרבה, אז אני, אנחנו באמת יום ולילה. יום ולילה, יום ולילה. כן, זה חוזר לעבודה, לא חוזר לעבודה. לא מדברת כבר על החולים, שזה מפה עוד דודה חדשה, אבל עכשיו יש לנו המון התעסקויות עם צוות שנדבק. והמון קטע של איך מתארגנים עם הצוותות בבית חולים. מחלקות שכל הצוות בבידוד, מי יעשה את העבודה.
איך שורדים נפשית את הדבר הזה?
אני רק אסיים את הקטע שלי של הפתאום מפורזמת, ואז אני אגיד לך.
כן, אוקיי.
אז הקטע של, אז אני באמת א' לא מרגישה, באמת לא כל כך מרגישה את זה. מה שכן, זה קטע נורא מצחיק, כי החולים שלי, שבוא נגיד בהתחלה בכלל לא עשיתי מרפאות, אבל עכשיו כבר כאילו שלושה חודשים האחרונים, עושים, אז החולים שלי שאני מטפל בהם הרבה שנים וכולי, כל פעם אומרים לי, אבל את היית שלנו פרטית, ועכשיו פתאום את ציבורית ואנחנו לא אוהבים את זה.
פתאום את של כולם.
כן, וזה, אנחנו לא אוהבים את זה, אז זה קטע נחמד. זה קטע של כאילו, את יודעת, אני באמת לא נמצא, שואלים אותי ברחוב, עוצרים אותך, מי נמצא ברחוב? אני באמת לא ברחוב. לא זוכרת מתי הייתי ברחוב. אבל כן, פעם נסעתי באוטו שלי, לא זוכרת כמובן, זה היה, זוכרו אותי בכביש כזה, מי שרכב שהיה לידי ואומר לי, איי, שלום, וככה חיזקו אותי, זה היה נורא חמוד. אבל ככה אני באמת לא כל כך...
לא כל כך חובה את עליות מפורסמת. אני רוצה רגע לחזור אלייך ואל דברים שאת אמרת כשהדלקת את המשואה. את הזכרת את ההורים שלך והזכרת שאת בת לניצולי שואה. ואני רוצה לשאול אותך, את יודעת, ישראל נמצאת בשנה האחרונה באחד המאבקים הקשים, אולי באמת אחד הקשים ללא ספק מאז שהיא הוקמה. ואת בחרת ללמוד רפואה, את עוסקת במקצוע שיש בו השליחות, את איכשהו במהלך השנה הזו מחברת את כל האלמנטים האלה, את העובדה שאת גדלת בבית של ניצולי שואה, את הבחירה ברפואה, את המשבר הגדול הזה שהמדינה נמצאת בו לא רק ברמה הרפואית, גם ברמה הכלכלית. פתאום כל הדברים האלה מתחברים לך לאיזושהי תחושה של שליחות, לאיזושהי תחושה שהמדינה הזו חשובה לי במיוחד? או שאת רק עסוקה בעניין הרפואי?
לא, זה מאוד. תראי, אני א', כל החיים שלי, זה סביב באמת דור שני של ניצולי שואה.
באיזה אופן?
אולי כשהייתי ילדה, נערה, לא כל כך הפנמתי עם זה, אבל זה... תראי, שני ההורים שלי שרדו את השואה רק בזכות המקצוע הזה.
הם היו רופאים?
אבא שלי היה רופא, ואימא שלי, אז אימא שלה הייתה רופאה, סבתא שלי הייתה רופאה. אז אני באמת שרד, כאילו ההורים שלי שרדו את השואה רק בגלל הרפואה, ואני ענקתי את זה ממש, שאני, אם אני רוצה לחיות, אני צריכה להיות רופאה. אז מגיל אפס היה ברור לי שאני הולכת להיות רופאה. כי א', אני צריכה to survive, להישאר בחיים, וזה השליחות שלי. ואני, את יודע, דור שני של ניצולי שואה, הם כאילו קוראים לנושאי החותם. זאת אומרת, אני התחלה למלא את השליחות של ההורים שלי. וזה היה ברור לי. עכשיו, למזלי, כנראה, המקצוע הזה באמת התאים לי כמו כפפה. ואני כל החיים שלי באמת כל כך סביב השליחות הזאת של רפואה, וכל כך אוהבת את המקצוע הזה. ואני חושבת שבאמת, אני חושבת שההוכחה הכי חזקה לזה, זה שלמרות שאני אימא קרייריסטית, ואימא שהמון נתנה לרפואה, שני הילדים שלי הם רופאים.
ממשיכים.
הבת שלי רופאה, והבן שלי הוא לומד רפואה. אז אני חושבת שזה באמת אומר הכל. וכששואלים את הנכדה שלי מה היא הולכת להיות, אז כמובן שהיא אומרת נכדה.
רופאה.
שהיא הולכת להגיד רופאה. כן.
והשנה בתוך הקורונה חווית, זה עוד יותר חזק?
בהחלט. אז בתוך הקורונה הדברים האלה עלו כל כך... עכשיו, גם בקטע של, את יודעת, תמיד אמא שלי הייתה אומרת לי, את צריכה להיות רופאה, כי רופאה, לא יודעת לאן תגיעי בעולם הזה. העם היהודי, מי יודע מה יהיה. היום אנחנו בישראל, זה היה משפט מאוד קשה. אבל את לא יודעת. ואת צריכה שיהיה לך מקצוע שתוכלי לעבוד בכל מקום בעולם. ואני תמיד ככה צוחקת לרופאים שעובדים איתי, ואתם רואים, יש לנו מקצוע כזה שתמיד תמיד תהיה לנו עבודה. עכשיו, זה לא, זה כאילו, אפרופו כזה, זה בצד, אבל הקטע הזה באמת של, בדיוק אתמול עשיתי איזשהו ספיץ' למחלקה שלי, לחבר'ה, וככה, לקראת ראש השנה, כי כמובן לא, בדרך כלל אנחנו מרימים כוסית כולם ביחד, ואוכלים, וזה, אבל כמובן הכל היה בזום עכשיו, והרמנו כוסית וירטואלית, אבל כן, עשיתי להם את הקטע שלי. המקצוע שלנו, עם כל הקושי שאנחנו באמת עובדים כל כך קשה, כל כך קשה, אני חושבת שהסיפוק שיש לנו מקצוע כל כך משמעותי, כל כך משמעות, הקטע של אדם מחפש משמעות, זה המוטו שלי הרגע, ספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, והמשמעות הזאת כאן היא כל כך גדולה, וכל כך סיפוק, וכל כך... אהבה למה שאנחנו עושים,
שזה... מנצח הכל. שזה מנצח הכל. גלי, את יכולה לספר לנו ככה בזמן הקצר שיש לנו, למה הרפואה הצילה את ההורים שלך בשואה?
כן, ובוא נגיד שאבא שלי, הוא היה רופא כבר. היה רופא והוא היה נשוי, והיה לו בן בן 5. והם... רצו ממקום למקום לחפש מקום, והם הגיעו לאיזה מקום, ואבא שלי אמר לי אשתו, שגם הייתה אשת רפואה, שתחכה עם הילד, והוא הולך לחפש מחמור טוב יותר, והוא יגיע כבר לקחת אותה, והם תמיד היה להם לשעת SOS, שאם חס וחלילה הגרמנים יגיעו וירצו לקחת אותם, אז שיהיה להם מורפיום, שיקחו וירגו את עצמם, יתאבדו. ואז אבא שלי הלך לחפש מקום, והוא חזר, מצא מקום, וחזר וראה את אשתו ואת הילד, הדבר אותי שהם לקחו את ה... לקחו כבר את המורפיום, כי הגרמנים הגיעו לבית שהם התחבו שם.
הוא גילה אותם מתים?
הוא גילה אותם מתים, ואבא שלי לא רוצה להמשיך לחיות. והיה שם עוד שהריץ שהוא לקח, אבל זה לא היה מספיק להרוג אותו. ואז באו לפנות את הגופות, ושמו את הגופות של כולם יחד עם המתים. אבל אבא שלי לא לגמרי מת, הוא כנראה פרפר. והפרטיזנים הרוסים שמאוד חיפשו רופאים, וידוע, הוא היה רופא מאוד ידוע, אז ראו אותו שהוא לא לגמרי מת. הוציאו אותו מהערימה של המתים. עשו לו מה שעשו לו, אני לא יודעת, בדיוק נתנו לו קצת נוזלים או מה, ובזכות זה הוא חי והיה רופא של הפרטיזנים הרוסים בשארית המלחמה. אז ככה הוא נשאר בחיים, אבא שלי, באמת, בזכות הרפואה, למרות שהוא לא רוצה להמשיך. ואימא שלי, אימא שלה הייתה רופאה, היא הייתה רופאה גניקולוגית, והיא הייתה, גם הבת שלי עכשיו גניקולוגית, והיא, הם רצו ביערות, והיא, האימא שלה שימשה רופאה של האדם, של פרטיזנים רוסים, ואימא שלי הלכה יחד עם אימא שלה, והיא לימדה אותה, איך ומה לעשות, אז זה היה נהדר מבחינת רופא. אבל בסוף אימא שלי, שהייתה עם תינוק, כי הרגו את הבעל שלה והייתה יחד עם אימא שלה, הם גם התחבאו במקום יחד עם עוד כמה יהודים, וגם הגיעו גרמנים. והתינוק צרח והיה צריך להרדים אותו. אז כן, אז הרופאה היה לה גם את התושייה, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה. לחנוק את התינוק שצרח. עכשיו זה גם אנחנו הולכים כל החיים שלנו עם הסיפורים האלה.
עם הסיכרון הזה. גליה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, עד כמה את בוטחת בסגר הזה, ואיך את רואה את השנה הקרובה מבחינה רפואית?
תראי, סגר, אני כל התקופה הזאת רציתי סגר דיפרנציאלי. הגענו למצב כזה שכמו שאמרתי קודם, לא שמעו, אף אחד לא שמע, מרחו, לא עשו. עכשיו הגענו לקטע שאין מה לעשות סגר דיפרנציאלי, כי כל הארץ בערך אדומה. וכן, סגר צריך, אבל אני לא יודעת איזה פנים יהיו לסגר הזה. אם זה באמת תהיה גבינה שוויצרית, חבל על הכל. ממש חבל. אז בוא נגיד, אני לא בעד סגר, כאילו, שאי אפשר יהיה לצאת, נגיד, לים, אבל למה אמרנו לא לים? בשביל שאפשר יהיה לאכוף את זה. אז אם יהיה סגר, זה באמת, אני מדברת לכל האזרחים, שהם חייבים לקחת באמת אחריות עצמית. כל אחד שיחי על עצמו. לא להתקהל, לא להיפגש. לשמור מרחק, להיות עם מסכות. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז גם הסגר הזה ילך. ילך לאבדון, באמת.
כן, אנחנו נסתפק בדברים החשובים מאוד שאת אומרת לנו כעת. פרופסור גלי רב, אני מודה לך קודם כל על כל העשייה שלך ושל כל הרופאים במשך השנה החולפת בתשפ"א, בוודאי תהיה לכם עוד עבודה רבה בשנת תשפ"א. אני מאוד מודה ומאוד מעריכה בשם כולנו. תודה רבה, שנה טובה שתהיה.
שנה טובה ובריאה, אמן.
אמן.